שלום, ערב טוב, ברשות הרב. קראנו אתמול את הפתיחה של הנציב לחומש שמות, והנציב הסביר את דעת בעל הלכות גדולות שכינה את חומש שמות חומש שני. והסביר הנציב שבאמת ספר בראשית יש לו שני חלקים. החלק הראשון של הבריאה, של ספר הבריאה, זה כל התיאור שבחומש בראשית. אבל החלק השני של ספר הבריאה זה חומש שמות. כי הופעת עם ישראל והגעתם לשיא הופעתם במתן תורה במעמד הר סיני, זה חלק שני של הבריאה. כי אין קיום רק לצד הפיזי של העולם בלי הנשמה שמחיה אותו. כשם שלאדם היחיד יש שתי מערכות שאי אפשר לאחת בלי השנייה, הגוף ודאי לא יכול להופיע בעולם, לא יכול לשרוד, לא יכול לחיות בלי הנשמה. רב יהודה זצ"ל היה מדייק בלשון הפיוט, ועם רוחי גוויתי. כלומר, גוף בלי רוח, גוף בלי נשמה הוא גוויה. אבל עם רוחי, יחד עם רוחי, אז יש קיום לגוויה. אבל לא פחות מזה שהגוויה, שהגוף צריך את הנשמה, גם הנשמה צריכה את הגוף, כי בלי הגוף היא מרחפת לה ממעל, מתענגת על השם, אבל היא לא עושה את שליחותה להופיע בעולם. לכן אומר הנציב, ספר בראשית זה חלק א' של ספר הבריאה, וספר שמות הוא חלק ב' של הבריאה, כי הנשמה של הבריאה, הנשמה של העולם, זה ישראל, והוא הביא דברי חז"ל, בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, והראשית זה ישראל, והראשית זה התורה. בתהילים, מזמור קוף ב', יש הגדרה על הדור שלנו, כתוב שם, ועם נברא יהלל יה. מי זה עם נברא, ומתי תתרחש הבריאה הזאת של העם הזה? אז רש"י והרב אבן עזרא שם כותבים, שכאשר תהיה שיבת ציון, אז עם ישראל נברא מחדש. כמו בפרקים של חזון העצמות היבשות בספר יחזקאל, מבחינה ציבורית לאומית, עם ישראל בגלות הוא כמו בבית קברות, כפי שהגר"א כותב בהערותיו לספרא דצניעותא. עם ישראל בגלות אין לו מדינה, אין לו ממלכה, אין לו מלכות, אין לו ממשלה, אין לו שום חיים לאומיים. רק שורש החיים, שהוא הכל, הוא קיים, ישראל שעוסקים בגלות בתורה. אבל אין חיים לאומיים בפועל לאומה. ועל כן, כאשר עם ישראל חוזר בשיבת ציון להקים את המדינה בחסדי השם, זה נקרא בריאה. ועם נברא יהלל יה. עם ישראל חוזר לקיים את תפקידו העיקרי שלשמו נועד, כאמור בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו מספרים את תהילת השם על ידי לימוד תורתנו, על ידי תפילותינו וכולי. ועם נברא יהלל יה. אומר הרב קוק, בהמשך לדברים של הנציב, אין דבר כזה בריאה חלקית. בריאה זה תמיד שתי קומות. גם הצד הפיזי, החומרי, והצד הפנימי, התוכן, המהותי, הצורה, שזו הנשמה, נותן נשמה לעם עליה. ועל כן, הרב ממשיך את הכיוון הזה של הנציב, וכשהוא נשלח על ידי ריבונו של עולם להיות כאן בארץ ישראל וללוות את הבריאה ועם נברא, אז אומר לנו הרב קוק, עם נברא יש לו שתי קומות לבריאה. הבריאה לא מסתיימת עם סלילת הכבישים, עם הקמת יישובים, עם נטיעת עצים וכדומה. כל זה רק חלק א' של הבריאה. כלומר, כל הפריחה של ארץ ישראל, כל הפרחת השממה, כל המעשה החלוצי, הפיזי, אומר הרב, זה רק חלק א' של הבריאה. אבל חלק ב' של הבריאה, בשביל מה כל הבריאה הזאת? בשביל מה עם נברא? כדי להלל יה? אז צריך לבנות את הקומה השנייה, או לחשוף את הקומה השנייה. וזה קומת הקודש. לכן, במקביל לתנועה הציונית, מניף הרב קוק את דגל ירושלים, והיא התנועה הירושלמית, ששתיהן, שתי התנועות האלה, הם בעצם בריאה אחת שלמה. וכך כותב הרב, באחת מקריאותיו שנדפסה בראש ספר אורות, אומר הרב, החול עם כל תפארתו המפורסמת, וספר אורות הוא בא להאיר את הערך הגדול של המפעל החלוצי שבונה את ארץ ישראל, ומשום כך הרב אומר, החול, הנפש לא תמלא ממנו, כלומר לא תגיע לשלמות, רק אם נעצר בבניין החול. הערך השלם של החול ישתלם כשיופיע אור הקודש העליון עליו, על החול. כלומר, רק קודש שמופיע על החול, רק חול שהוא בסיס לקודש, זה בניין שלם. האופי של התכונה של לתחיית החול איננו כי עם פרוזדור של הטרקלין, הצעדים הראשונים שהילד מתחיל ללכת, אשר הם יביאו לרוץ אורח כגיבור. הרב כמנהיג ישראל עומד ומתבונן על תחיית החול, והוא מעודד אותה והוא מחזק אותה, אבל הוא אומר, כל אלה הם צעדים ראשונים שהילד מתחיל ללכת. הרב לא רואה בתחיית החול את השלב הסופי או הקומה היחידית בישראל. תחיית החול, כלומר כל הקמת המדינה, זה צעדים ראשונים שילד לומד ללכת. כולנו שמחים כשילד מתחיל ללכת, אבל כולנו מבוגרים כדי לראות שהצעדים האלה הם בוודאי הצעדים שאחר כך יוליכו אותו לבית המדרש, לבתי כנסת, להשלים את קומתו הרוחנית. אומר הרב, לתחיית הקודש אנו שואפים, להשלמתה של תחיית החול אנו מצפים. אין פה מאבק, פשוט צריך לדאוג שהילד יגדל, שיתבגר. הבגרות היא לא סתירה לילדות, היא ההמשך של הילדות. אז אנחנו שואפים לתחיית הקודש, משתדלים להתגדל בתורה ובמצוות וברוחניות, אבל זה בשביל להשלים את תחיית החול. הננו קוראים בשם ירושלים וירושלמיות את צד הקודש שבתחייתנו הלאומית, כשם שהננו קוראים בשם ציון וציוניות את צד החול שלה. יש שתי קומות, יש צד החול שזה ציונות, ואלה שמוכשרים לכך עשו ועושים ויעשו, והרב מאוד מודד את זה, ויש כאלה שצריכים לבנות את הקומה הזאת של ירושלים. ועם דגל ירושלים נרים את נס הקודש בתחיית האומה, להראות מה צפון בנשמת הגוי, להחיות את החול בתחיית הקודש. יש תחייה חילונית, כלומר הקמת קומת החול בישראל, ויש תחיית החול, זה להחיות את הקודש בתוך המסגרות האלה. במאמרי ראייה אומר הרב, בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. ככה זה בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, קודם מופיעה קומת החול. כל ילד שנולד, כל דבר, קודם כל הצד הפיזי. אחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, לעדן אותו וכו'. אוי לו לחול אם יחשוב, אני ואפסי עוד. למה? החול יאמר, אני הופעתי ראשון, אז זהו, אז רק אני. ולא יחפוץ לדעת מן הקודש. זה לא נכון, זה חלקי מאוד, זה רק הצעדים הראשונים. מצד שני אומר הרב, אוי לו לקודש, אם רק יילחם בחול. אם חלילה יהרוס את אשר יבנה, אם יעקור את אשר איתה. אומר הרב, ככה צריך להיות. החול ידרוך בתחילה על במת החיים, ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להאיר באורו ולהופיע בכבודו. בעזרת השם. שלום.